כאן רשת בית. הדוקטור גילי תמיר. כאן רשת בית. זה מגיע לכם על כל הזכויות שלכם עם הדוקטור גילי תמיר.
ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע בזמן המלחמה, זכויות עובדים, זכויות מילואים, זכויות במענקים של איבה, תביעות בביטוח הלאומי, כל מה שנוגע לזכויות שלכם במלחמה, מידע שמתעדכן כל הזמן, והרבה פעמים מרוב עדכונים, יכול להיות לא נהיר להרבה מאוד אנשים. אנחנו כאן כדי להנגיש את המידע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בוואטסאפ בשאלות כדי לעלות לשידור, בעילום שם כמובן, ולשאול את השאלות שלכם. אתם גם תעזרו דרך זה להרבה מאוד אחרים שחוששים לשאול או לא מאמינים שהשאלה הזאת רלוונטית לאחרים. ראינו את זה אתמול עם המילואים ניקים ודמי האבטלה, עד כמה זה היה רלוונטי לכל כך הרבה אנשים. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. זיסל בלק, חגית אלחייני ואהוד כהן בהפקה, על הביצוע הטכני יוראי פיקר. כבכל ערב אנחנו נזכיר שאנחנו ממתינים לשובם של כל החטופים והחטופות, קשישים וילדים, חיילים וחיילות, כולם. הילדים שכולנו שם בעזה. שצריך להחזיר אותם לפני שיהיה מאוחר מדי. אסור לנו להיות שאננים. כאן באולפן גילי תמיר, ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
היי, שלום.
אהלן, איך אפשר לעזור?
היי. אני סטודנטית לסיעוד, ויש לי שאלה בנוגע לדמי לידה בתקופת המלחמה. ככה, אני סטודנטית בהסבה לסיעוד של אותו תום מסיימת. אני גשת למבחן הממשלתי. אני גם אימא לשלושה ילדים קטנים.
וואו, אוקיי.
הגדול בן 3.5, אמצעי בן 7.5 ואחד בן 2.5 וקצת.
וואו, מזל טוב.
תודה. עכשיו, אני עבדתי במהלך ההיריון, גילינו על ההיריון באפריל, עבדתי עד יולי, ואז בעצם נשארתי עם הילדים בתקופת החופש, עדתי שאני אחזור אחרי החגים, ואחרי החגים, כאילו, כולנו יודעים, המלחמה פרצה, ובעלי לצערי גויס בתחילת אוקטובר, ונשאר גם מגויס עד לפני שבועיים, שלוש, לצערי. הוא ככה הספיק להגיע ללידה באמצע ינואר, ואני בעצם נשארתי לבד עם שני ילדים קטנים ולימודים אינטנסיביים שהמשיכו בניגוד לכל שאר הלימודים, כי לימודי הסיעוד המשיכו כרגיל. הייתי צריכה להסתדר שוב בלי בעל בהיריון מתקדם. וזהו, ובעזרת הרבה אנשים טובים פה והשכונה הסתדרתי, אבל כשהילד נולד ניגשנו לביטוח לאומי וביקשנו דמי לידה, בקשה לדמי לידה. וביקשנו גם, הגשנו טופס לבקשת מענק דמי לידה שמגיע לסטודנטים לסיעוד.
שההכשרה שלכם בעצם נתפסת כתקופת הכשרה.
בדיוק, שבעצם ההתנסויות, יש 4-5 ימים ההתנסויות, בשבוע הם נחשבים כעבודה בשכר מינימום, ואת מקבלת 6,000 חודש בנוסף לדמי לידה על כל חודש, שזה מצטבר ל-18,000 שקל. הם דחו... וזה בנוסף לכסף של הדמי לידה הרגילים שהייתי אמורה לקבל, שאני בתקופה הזו כמובן לא יכלתי לעבוד בסמוך ללידה, כי הייתי לבד במצב פסיכי, היינו מצב הישרדות. וניסיתי להסביר את זה לביטוח לאומי. הם דחו את הבקשה שלי ואמרו שמצטערים, את לא עבדת 30 יום בסמוך ללידה, ולכן את לא זכאית לקבל את הדמי לידה. כלומר, המדינה לקחה לי גם את הבעל וגם כאילו את הכסף שהייתי אמורה לקבל אחרי תקופה.
אבל בעצם יש לך הפסקת עבודה בהיריון שהסתיים בלידה. כלומר, את עבדת ואז הפסקת לעבוד בעצם מבחינת... שאלה אם בקריטריונים שמדברים על לידה, הסתכלת על הקריטריונים הספציפיים לאחות שנמצאת בהכשרה?
כן, כתוב באתר שיש חובה לעבוד 30 ימים רצופים עד ליום הקובע.
היום הקובע יותר... זה יום הלידה.
עד ליום הלידה. עבדתי יותר מ-30 ימים רצופים במהלך הלידה. עבדתי עד... בהיריון, סליחה. עבדתי עד יולי כולל.
אז מה שהם מסתכלים עליו, טכנית, היום הקובע הוא בעצם, אני לא בטוחה, תשמעי, רגע, הם אמרו לך בעצם, כי לא עבדת 30 ימים לפחות, עד הלידה, אבל זה לא נכון, היום הקובע יכול להיות יום הפסקת עבודה בהיריון שיסתיים בלידה. יש לנו הרבה מאוד מצבים של יולדות, שהרו בזמן שהן עבדו, העסק נסגר, פוטרו, כל דבר אחר שקרה, היום הקובע בעצם, ולפיו גם מחשבים את ההכנסה שלהם, מתייחס ליום הפסקת עבודה בהיריון שמסתיים בלידה, כלומר, מסתכלים על היום שהיא פוטרה, או הפסיקה לעבוד, כל עוד היא מגיעה ללידה והיו לה 30 ימים לפחות. השאלה אם פה יש קריטריון אחר, ופה צריך לקרוא את החוק.
לא, אז הם ממש אמרו לי שזה היה צריך להיות בסמוך ללידה, אני דיברתי איתם, ואז גם פניתי בנוסף לכך לארגון של לביות, של מגויסות, ואיזה עורכת דין חמודה מהארגון פנתה לביטוח לאומי, וקיבלתי שיחה בלתי פורמלית כזאת לפני שבוע, שבה הם אמרו, כן, אנחנו יכולים לשחק לך עם זה, ולהקדים לך את היום הקובע בעצם לאזור יוני, ואז יהיה בסדר, אני אנסה לעשות את זה בשבילך, ואני אהיה איתך בקשר. זה היה בשושן פורים, זה השבוע שעבר. הם נתקו, אמרתי, בסדר, אני אחכה לשיחה. הם בעצם לא חזרו אליי, קיבלתי באופן בלתי פורמלי שתי הודעות שהעבירו באופן ישיר בוואטסאפ מאותה עריכת דין, שלא היה כתוב כזה, כן, זאתי, מדמי לידה, שמי, זה לא הסתדר, כי ביולי היא עברה רק 15 יום, אז אני חושב שהיא עברה רק 15
יום. תקשיבי, זה לא מסתדר לי, כי להבנתי את זכאית. אז אני לא מצליחה להבין למה לא, ואני יודעת שהיום הקובע הוא בסוף נמצא, בסוף מדובר על זה שהיו חודשים, הייתה תקופה שבה עבדת בהיריון שהסתיים בלידה. ולכן להבנתי, היום הקובע, וזה בדיוק מה שהם אמרו, הם לא עושים שירקס או טובות או משחקים עם החוק. זה בדיוק מה שקורה. כלומר, כל עוד הרית בזמן שעבדת, גם אם אחרי זה תהיה תקופה שלא תעבדי, כל עוד יש לך תקופת ההכשרה, להבנתי את אמורה להיות זכאית לדמי לידה, הרי יכולת להיות במצב אחר שבו היית תובעת אבטלה או כל דבר אחר. ולכן לא מסתדר לי הסיפור הזה, והתשובה לא מסתדרת לי. אנחנו מדברים על 30 ימים שעבדת בתקופת ההיריון כדי לקבל את הזכאות. ולכן היום הקובע הוא יום הפסקת העבודה, כלומר היום שבו בהם הסתיימו הימים. ומהם השלב הבא שמסתכלים זה מתי הלידה. ולכן משהו לא מסתדר לי בזכאות, ככל שזה לא מסתדר אין לי בעיה לסייע ולפנות אליהם, נראה לי שיש לך מספיק משימות על כתפייך, אנחנו נפנה אליהם. אני מבינה שהם כבר חשבו לבד על הפתרון שאת ואני מכירות ומבינות אותו, אבל ככל שלא אנחנו נעזור ונסייע. זה אגב קורה לכמעט כל יולדת, שוב, כל יולדת שהפסיקה לעבוד לפני שהיא ילדה, זה רלוונטי לגביה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על היום הקובע, זה יום הפסקת העבודה. גם אם היא ילדה במאי והפסיקה לעבוד בפברואר, היום הקובע הוא שלושת החודשים, לחישוב ההכנסה לצורך העניין, שלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה שלה, בהיריון שמסתיים אחרי זה בלידה. אוקיי? אני מקווה שהצלחתי להסביר. זה לא יום הלידה, היום הקובע.
כן.
זה הכל.
הבנתי לגמרי. כן. אז ממש ניסיתי להסביר, ניסיתי גם לבקש שיחזרו אליי מהסניף, שום דבר, ממש.
אז אנחנו נפנה אליהם בשמחה. בסדר? אנחנו נפנה אליהם בשמחה וננסה לסייע.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ושיהיה רק במזל טוב, ושתגדלו בנחת, ושתזכו לגדל אותו בנחת, די, שלא ייקחו יותר לשן, שלא נצטרך יותר מילואים.
גם שבעלי לא יצטרך לחזור.
הלוואי. טוב.
תודה רבה.
טוב, אנחנו, תודה רבה וערב טוב, להתראות.
ערב טוב.
אנחנו נעדכן רק שבקרוב אנחנו נעביר כאן בשידור ישיר את הנאום, את ההצהרה של השר גנץ, שתהיה בעוד מספר דקות. ועד אז אנחנו נמשיך ונענה לשאלות שלכם ברשותכם. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. אנחנו מדווחים גם על הזקה, על צבע אדום, התראות בכיסופים, אזעקה והתראות בקיבוץ כיסופים. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
היי, איך אפשר לעזור?
אני אתחיל מזה שאני לא מפונה. בסדר, בכדי לא לבלבל.
הכל טוב.
אני עבדתי ב...
או, רגע, אנחנו נחזור אליך מיד, אדוני, כי השר גנץ מתחיל את ההצהרה שלו, אז נחזור אליך מיד אחרי, בבקשה. הנה הדברים.
דווקא בעת הזו, עם כל הקשיים, עלינו להתאמץ ולשמור על אחדותנו. לא לשים את המחלוקות בצד, אלא לדאוג לנהל אותן באופן שיאפשר לנו להמשיך ולהילחם ביחד. מה שקורה במסדרונות השלטון, ברשתות, ברחובות, מסוכן וחייב להיעצר. אסור בזמן מלחמה להגן חוק השתמטות. אסור לנהוג בחוסר רגישות כלפי משפחות החטופים, ונכון היה לענות לבקשתן לבטל את פגרת הכנסת. אסור לערוך השוואות בין מפגינים לשונאינו. את שונאינו צריך להשמיד, לאחים צריך להקשיב. אסור לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. ואסור לנהוג באלימות ולא להישמע להנחיות המשטרה, שגם היא חייבת לנהוג באחריות ובאיפוק מרבי מול כאב ציבורי גדול. צריך לזכור מה עשו לנו אויבינו בשבעה לאוקטובר, ואסור לחזור לפילוג של השישה באוקטובר. אני רוצה לפנות למשפחות החטופים ולהגיד להן שאני מרכין את ראשי על כך שעוד לא הצלחנו להשיב אותם הביתה. אני מתבייש כשאני שומע את היחס של חלק מהציבור ונבחריו כלפיהן. ראש הממשלה חייב להתבטא בנושא באופן ברור, לחזק אותן ולדאוג שכל חברי הקואליציה מתייחסים אליהן באופן הולם. מגיע להן לדעת שהחברה הישראלית לא נקדם אלא מאחריהן. משפחות חייבות לדעת שאנחנו עושים הכל לילה ויום כדי שיקיריהם ישבו איתן אולי, ובעזרת השם, כבר בליל הסדר כבני חורין. מולנו אויב אכזר, ואנחנו עושים הכל על מנת להצליח. אם תהיה הזדמנות, וצריך כל הזמן לקדם כזו, לא נחמיץ אותה. אסור שנחמיץ אותה. חבריי ואני לא נשב בממשלה שלא תפעל באמת להשיב את החטופים. הרצון שלנו להחזיר אותם הביתה אינו נקודת חולשה, אלא מקור עוצמה. כשאנחנו מנהלים מלחמה מורכבת וארוכה כל כך, עלינו להסתכל על התמונה הרחבה, ויש לנו אתגרים רבים בכלל ובימים אלו בפרט. יש מבחנים רבים שנידרש לעמוד בהם ונעמוד בהם. בעת הזו, לצד הצורך הדחוף בהשבת החטופים, הצורך הביטחוני החשוב ביותר הוא לשנות את המציאות בצפון הארץ. בחמאס עוד נלחם שנים רבות. אי אפשר להשלים עם השרתם של תושבי הצפון הרחק מבתיהם. צהל עושה עבודה מצוינת ופוגע קשות בחיזבאללה. עלינו להשלים את המשימה. המטרה שלנו צריכה להיות השבת תושבי הצפון לבתיהם בביטחון עוד בקיץ הזה. עלינו להקצות לכך את כל המשאבים הצבאיים והמדיניים. עלינו לקיים את הברית שבין מדינה לאזרחיה. לצד כל המאמצים, יש לנו הזדמנות להביא להיפוך אסטרטגי מול החמאס וכל מבקשי רעתנו, ובראשם איראן. מי שמבקש להביא עלינו מלחמה אזורית, צריך למצוא את עצמו מול ברית אזורית, הברית האברהמית. סכם נורמליזציה עם סעודיה, שישלב מעשה מדיני, תוך הקמתה של מנהלת בינלאומית של מדינות ערב לרצועת עזה, נמצא בהישג יד. הסכם כזה יכול להיות חלק מרכזי במאמץ להחלפת שלטון החמאס. אפעל ואתמוך בקידום הנושא באופן אישי כבר בשבועות הקרובים. ולפני סיום, אני מבקש להישיר מבט לציבור ולהגיד, שום הישג צבאי או מדיני לא יהיה שווה כשאנו שומעים הורים שקולים שאומרים לנו, אם העם יתפצל, מות בננו היה לשווא. זוהי אמירה נוראה וכואבת. אסור לנו שהאמירה הזו תהפוך למציאות. עלינו לנשוך שפתיים ולהתאחד. שמור על עקרונותינו, אבל לשמור קודם כל על עמנו. כדי שנשמור על האחדות ונצליח במשימות שניצבות בפנינו, הציבור חייב לדעת שבקרוב נחזור ונבקש את אמונו. שלא נתעלם מאסון השבעה באוקטובר ומה שקדם לו. לכן, עלינו להגיע לתאריך בחירות מוסכם במהלך חודש ספטמבר, אם תרצו, לקראת שנה למלחמה. שוחחתי בשבועות האחרונים עם מנהיגים פוליטיים בנושא, כמו גם התקנתי את ראש הממשלה, שאני מאחל לו בריאות והחלמה מהירה, ואמשיך איתו את הדיאלוג בנושא. מועד בחירות מוסכם כזה ישאיר לנו זמן כדי להמשיך במאמץ הביטחוני. זה יאפשר לאזרחי ישראל גם לדעת שנחדש בקרוב את האמון בינינו, וזה ימנע את הקרע בעם. אני מקווה שאם נסכים על כך, כל מנהיגי הציבור הציוניים והאחראיים יאפשרו ויצטרפו לממשלת החירום. מהלך כזה יגביר את האמון והאחדות בעם ובקרב לוחמינו, וגם ייתן לנו גיבוי בינלאומי עצום שכל כך נדרש. אסיים בתפילה לשלום לוחמינו שמחרפים את נפשם למעננו גם ברגעים אלו, ובתפילה לביטחון חטופינו ולשובם במהרה הביתה. אני אומר לכם החטופים, אנחנו פועלים ומצפים לשובכם. החזיקו מעמד, עם ישראל כולו איתכם, ועם ישראל ינצח. תודה רבה.
שאלות לשר גנץ. הנה.
לשר גנץ, איך זה מסתדר גם מצד אחד לקרוא לבחירות שראש הממשלה אומר שזה עלול להוביל לפילוג בעם, וגם לא לחזור מצד השני לפילוג שלפני השבעה באוקטובר, אם נתניהו לא יסכים להקדים את הבחירות, מה אתה תעשה?
אני סבור שההצעה שאני מציע פה ללכת לתאריך בחירות מוסכם פותרת את כל הבעיות שאת מעלה. היא מאפשרת להמשיך את הלחימה, להמשיך את הפעולה ואת המאמצים הלאומיים מזה, והיא לא קוראת את הרחובות מזה. ולכן דווקא ההצעה שלי, אני חושב שיש בה מזור לכל האתגרים שלנו, המדיניים, הביטחוניים והחברתיים כאחד.
תודה רבה,
הערה
שפירה כאן 11. תודה רבה, אדוני. האם ראש הממשלה ישיב לבקשה הזאת שלך, והאם אתה מתכוון שבהנחה שלא יסכים לבקשה, אתה תפרוש מהממשלה לפני?
יערה, אני א' אמשיך שוחח עם ראש הממשלה, אני כמובן לא צריך לפרט מה היה בשיחה בינינו, אבל אני מחפש את הדרך לשרת את מדינת ישראל על צרכיה. אני לא מחפש את הדרך לייצר משברים פוליטיים. אני מחפש את הדרך לייצר פתרונות מדינתיים ולכולנו. ואני מקווה שהצעתי תאומץ.
ואם לא תפרוש?
אנחנו נעשה את הכל בשביל שהיא תאומץ.
המלחמה למעשה עכשיו, אתה לא הסכמת שגדעון סער יושב בקבינט המלחמה.
כן.
מבחינת העבודה של קבינט המלחמה, הוא מתפקד, הוא עובד, אתה יכול לומר את זה היום בפה מלא לציבור, לאזרחים, לתושבי הצפון?
אני חושב שקבינט המלחמה מתפקד, בלי לרדת לפרטים, אני מגיע לכאן משיחת ועידה של קבינט המלחמה, ניהל, הישיבות האלה מתקיימות והוא מתנהל נכון. זו מערכת שעובדת נכון והיא צריכה להמשיך לעבוד.
אם ארצות הברית תתנגן נחרצות לפעולה ורפיח ולא תושג הסכמה עם הממשל, האם עדיין תתמוך בפעולה הזו שתובע
ראשית, אני חושב שזאת פעולה חשובה. אני גם הסברתי לחבריי האמריקאים, גם בביקור שלי בארצות הברית וגם בשיחות שאני מקיים איתם בארץ, שהפעולה ברפיח היא פעולה חשובה, משום שהיא מוותרת בין רצועת עזה וקדמת סיני, ולא מאפשרת את ההתעצמות המחודשת של חמאס או גורמי טרור ברצועת עזה, וגם עצם הפעולה ברפיח מונעת מחמאס את הבסיס להתחדשותו ברצועת עזה. ולכן אני מאמין שהפעולה הזאת היא חשובה. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדבר עם חברינו האמריקאים, לוודא שהתנאים הנדרשים להכנתם, התנאים הנדרשים להכנה לקראת פעולה שכזו, יבוצעו כמו שצריך. כאמור, מדובר במלחמה ארוכה, בלחימה ארוכה, ואנחנו נצטרך להמשיך להתעקש לממש את האינטרסים האסטרטגיים שלנו ולשכנע את חברינו שכך יהיה.
הצהרת השר גנץ, הוא בעיקר מדבר על להגיע לבחירות מוסכמות בספטמבר, לחזק ולפעול לשינוי המצב בצפון, ולפעול, והוא אמר גם, אני לא אשב בממשלה שלא תפעל באמת להחזרת החטופים. 7:27, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור עם כל הזכויות והשאלות שלכם. חזרנו עליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב', שלום ערב טוב.
שלום, עדיין.
הנה, חזרנו אליך, אני מתנצלת.
כן, לא, זה בסדר גמור. קודם כל, אני אתחיל עם זה שאני מזדהה עם משפחות החטופים, מרכין ראש בפני אלה שנפלו, מצדיע לכל החיילים שמשרתים אותנו, ובוודאי מתנגד לזה שיתקעו טריז בינינו. עכשיו נתחיל לעניין שלי.
העיקר שיחזרו כולם לשלום, זה מה שחשוב.
ודאי, ודאי.
כולם.
ודאי. אני מתחיל עם זה שאני לא מפונה.
אוקיי.
אני עברתי כי זה כבר עבר הרבה זמן מאז, בתיירות, במלון, וגם עד התקופה של כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, שהיה ברור שתיירים כבר לא יגיעו, והתחילו להגיע מפונים, בהתחלה מדרום, ואני באזור הצפון.
כן. גם בצפון אחרי זה היו מפונים.
זהו, אז המפונים הדרומיים חזרו או עברו לדרום למקום אחר, למקומות אחרים, והגיעו צפוניים לבתי המלון. ב-15 באוקטובר קיבלתי איזה מכתב לחל"ת, לצאת לחל"ת. לא היה צורך בשירות שלי ועוד כל המחלקה שלי. ומאז הפניתי זה לביטוח הלאומי או לקראת התעסוקה, ונרשמתי כביכול כמחלת או חסר עבודה או משהו כזה. לפני כחודש קיבלתי הערכה של החלת הזה, ואני מניח שמאחר עכשיו משתקנים במלון מפונים מהצפון, אז אני מניח שזה לא יגיע, זה לא יסתיים מחר. אבל אנחנו כבר חצי שנה, כפי שכולם זוכרים, כבר 179 או 180 יום.
בעצם הסתיימו לך מכסת ימי האבטלה שצורים.
ודאי, אז התקשרתי ושאלתי, ואומרת, תשמעו, יש איזה מתווה למפונים, אומרת, אני לא מפונה, אני כתוצאה מזה...
אתה פשוט עובד בענף שעד שהוא הצליח בקושי להרים את הראש אחרי הקורונה, אז דאגו שהוא לא ירים את הראש שוב.
יפה, אז הודיעו לי שברגע שזה מסתיים, אז נגמר הסיפור, תשבור את הראש לבד.
כלומר, תעבור לעבודה אחרת.
או שתעבור, אני עדיין כבר חשוב בעבודה, או תעבור לעבודה אחרת, או הכשרה אחרת. זהו, ומי פה אומר לך, אם אין לך איזשהו צורך כלכלי מיוחד, אם אתה לא נצרך כלכלית, אז אתה צריך לפתור את הבעיות לעצמך.
כן.
ואני מניח שאני לא לבד בתוך הסירה הזאת.
אתה ממש לא לבד. ממש לא.
ואם מצאו איזה פתרון למפונים, אז למה לא ימצאו מקום לאלה שפונו ממקום העבודה שלהם בגלל המצב הזה?
אז אני אומר לך, בזמנו, לפני כמה חודשים, חודשיים בערך, היה כאן שר האוצר, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזו. אמרתי לו, הוא דיבר על זה שהוא לא מתכוון להאריך את המענקים לעסקים שהם לא ביישובים שנפגעו, אתה יודע, ביישובים שפונו וכולי. ואז אמרתי לו, אבל מה עם ענף התיירות? ענף התיירות הוא ענף שאנחנו יודעים שנפגע אנושות בקורונה, בקושי הצליח להתאושש, ועכשיו הגיעה המלחמה, ועוד פעם הענף הזה גמור. עכשיו, זה שאנשים נמצאים במלונות, זה לא אומר שהם מזמינים חבילות נופש, זה לא אומר שהם טסים, זה לא אומר שהם הולכים לצימרים, הם לא, כל הדבר הזה הוא לא רלוונטי, מדריכי טיולים. ואז הוא אמר לי, אנחנו נדאג לענפים ספציפיים שנראה שיש בעיה והם לא התאוששו. בפועל, אין, לא נתקבלה שום החלטה לאשר, בעצם להאריך את החלט לעובדי ענף התיירות, ובעצם התשובה שהוא נתן לגבי שאר הדברים, שהאבטלה במשק היא נמוכה ושהעסקים מתאוששים, גם כאן היא חלה, והאוצר אגב אמר לנו עוד יותר מזה, שהמטרה של אבטלה היא לעזור לאנשים למצוא עבודה אחרת, בלי לפגוע במצב הכלכלי שלהם, ונכון לימים אלה מצב המשק הוא טוב, שיעור האבטלה נותר נמוך על 3%, כפי שהטרום המלחמה, ולכן אנחנו לא רואים סיבה להאריך את החלט, ומדיניות החלט היא לאפשר לאנשים לעבור בין ענפי המשק. המשמעות היא שהם אמרו בעדינות, אדוני, אין לנו שום כוונה להתערב, לך תחפש עבודה אחרת, הם לא מתייחסים לגילך, להכשרתך, לכך שאתה...
או לאזור שבו אתה נמצא.
או לאזור שבו אתה נמצא.
אני חייב, בכדי למצוא, בכל האזור הצפון, הרי הכל נע פה והסתובב לו, גם שמפונים שיוצאים מהבתי מלון, הם סוחרים דירות, ומחירי הדירות האמירו בעקבות הסיפור הזה, כי יש תקציבים לעניין הזה. זאת אומרת, מה שבעצם אומרים, תשמע, תעזוב את האזור הצפון שבו אתה גר, שהוא לא אזור מפונה, תמצא לך מקום אחר שבו יש יותר עבודה, ותנסה פשוט להכשיר את עצמך להתאים לעבודה אחרת, בכדי שתוכל...
אגב, דווקא לעניין ההכשרה המקצועית, אני רוצה רגע לומר משהו, דווקא פה יכול להיות שיש פתרון שיכול להיות מעניין, כיוון ש... מותר לשאול לגילו של אדוני?
גילו, מעל 60.
אני יכולה להגיד לך ששיעורי האבטלה, אגב, אתה יודע שאתה לא נספר עכשיו בשיעור האבטלה, כלומר, כשהם מדברים על 3%, הם לא סופרים אותך. שיעורי האבטלה בגילאי 55 וצפונה יכולים לנשוק גם ל-20%, ולכן המספרים שהם נותנים הם לא מדויקים בכלל. אבל דווקא פה סיפור ההכשרה המקצועית יכול להיות פתרון מעניין, כיוון שבהכשרה מקצועית, ככל שתשתלב בהכשרה מקצועית אחרת, ואתה זכאי לבקש להשתלב בה עכשיו, אדוני, לפנות לשירות התעסוקה ולבקש מימון להכשרה מקצועית, אתה גם יכול לקבל, לדעתי, גמלה תוך כדי ההכשרה המקצועית, יכול להיות שיש פה מענה מעניין, אני מציעה לך לבדוק את זה, אני גם אשמח להתעדכן אם הצלחת לקבל את זה. בעבר, אני זוכרת שהיו מקרים שהתקשרו לכאן לשידור אחרי שנסגרו רשתות שיווק גדולות, הייתה רשת שקרסה בזמנו, והרבה מאוד אנשים שהיו יחסית מבוגרים, לא צעירים, ועדיין עם הרבה מאוד שנים לחיות, באמת עברו כל מיני הכשרות, ואנחנו גם פנינו לשירות התעסוקה כשהם סורבו, ודאגנו לוודא שזה באמת יקרה. אז אני כן רוצה להגיד שאם כבר המדינה שולחת אותך...
אני פניתי במהלך הזמן הזה, עד הרי לפני כחודש קיבלתי הערכה של החל"ת.
הבנתי. אז בכל מקרה, אני מציעה כן לבדוק את הדבר הזה.
אני פניתי לפני חודשיים. פניתי חודשיים, אמרתי, אולי ננסה לעשות, למצוא איזושהי הכשרה אחרת.
הכשרה? אוקיי, אז אני אחבר אותך.
ואמרו לי, לא, אתה לא...
אז אני אחבר אותך לשירות התעסוקה, וגם הגיל שלך הוא רלוונטי לעניין הזה. ואתה אמור להיות זכאי, בטח לנוכח העובדה שעבדת לאורך שנים כשכיר. אנחנו נעמוד בקשר אחרי, בסדר? תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
תודה לכולם.
פרסומות וחוזרים. טוב, אז 7:44, אנחנו תכף צריכים לסיים, לפני חגים, הרבה פרסומות, אבל רגע, אני חייבת לספר לכם שבמהלך השיחה הקודמת יצרו איתי קשר משירות התעסוקה. אמרו שהוא אמור להיות זכאי בעצם להשתתפות בהכשרה תעסוקתית בלימודים. אנחנו כמובן נחבר ונעביר ונסייע. וזו הזדמנות להזכיר, אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שפנו אלינו, אנשים שנמצאים כרגע בענף התיירות, ואנחנו רואים שהמדינה לא נותנת מענה פורמלי, על אף שזה ברור לכל דעת שיש פה מצוקה מאוד מאוד קשה. גם התעלו כאן לשידור בעלי צימרים שתיארו את המצוקה שלהם והקושי. ואנחנו מזכירים שאפשר לקבל ואפשר לפנות לשירות התעסוקה, אתם גם יכולים לעשות את זה באמצעותנו. שבוע הבא, יום ראשון, לא תשודר התוכנית, ביום שני ובהמשך השבוע יהיה כאן, גם נהיה כאן בתוכנית מיוחדת עם משרד הביטחון על כל הזכויות שלכם, מוזמנים לפנות אלינו. תודה רבה לזיסל בלק, חגית אל חייני ואוד כהן בהפקה, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר. תמתין לשובם של כל החטופים והחטופות, תודה לילה, שלום. ערב טוב, בשורות טובות.
כאן רשת ב', מיד נעבור לחדשות הערב מכאן 11.
ישראל במלחמה. באיראן מחריפים את האיומים בתגובה, ישראל בכוננות צי.
בזודי הם שוהדה זרבות מוחלקטרי ברג'ים סיוניסטי.
כתבה מתפוצץ בשעות הלילה בערבה, לאורך היום עשרות שיגורים לעבר הצפון. האלימות במחאה מול מאון נתניהו והסערה במערכת הפוליטית. ראש השבק בהודעה חריגה מזהיר מפני הגעה למחוזות מסוכנים. היום משפחות חטופים במחאה מול חברי הכנסת שיוצאים לפגרה.
לא תצאו לפגרה על חשבוננו! לא תצאו לפגרה על חשבוננו!
עמית סוסנה, שהותקפה מינית בשבי חמאס, מדברת בפני המצלמות.
He also kept asking me, do I like sex? Do I have sex with my boyfriend? I knew that he's up to something. I knew that something bad is gonna happen.
הפיגוע ליד כוכב יאיר, המחבל ערבי ישראלי תושב טירה, פצע 4 שוטרים. פרויקט מיוחד. העדויות מאסון הבתים בעזה.
כשקלטנו את גודל האירוע, הרגשתי שנפתח הגיהנום.
הלוחמים מהאירוע הקשה ביותר בתמרון שבו נפלו 21 חיילים, מדברים לראשונה.
זה הבום אדיר, הפיצוץ, כאילו זרקו לי מסך לבן לפנים, אני חושב שעצמתי עיניים.
המחירים השערורייתיים של טיסות אל על מגיעים לבדיקה ברשות התחרות, מיד פרטים חדשים. מיקי ברקוביץ' מדבר אחרי ההודעה שיקבל את פרס ישראל.
לא חשבתי שאני אגיע כל כך מוקדם. המציאות אצלי עלתה על כל חלום שחלמתי.
וגם האורחים המפתיעים מול חופי אשדוד. הדולפין שבאופן נדיר מסרב לעזוב את אימא.
שלום לכם, ערב טוב. ישראל מגבירה מוכנות לתגובה איראנית אפשרית על החיסול בדמשק. הצמרת האיראנית מחריפה את האיומים, ובטהרן פניהם של שר הביטחון גלנט ובחירי צה"ל על גבי שלטים וחיתוב בעברית על נקמה. בשטח בגבול הצפון נמשכת שגרה של חילופי אש ויישובים ריקים, ואנחנו בכל המוקדים הערב עם הכותרות של הכתבים והפרשנים שלנו. פותחים בך פרשננו הצבאי רועי שרון, ואתה מדווח רועי על העלאת הדריכות בחיל האוויר.
כן, שימי לב לאיומים שנשמעו, האיומים המפורשים שנשמעו מאיראן על כך שבימים הקרובים נראה תקיפות קטלניות נגד ישראל. ועל רקע האיומים האלה בנקמה איראנית ועל רקע הבחירות של אותו גנרל איראני שחוסה במערכת הביטחון, העלו עוד יותר את רמת הכוננות, עם דגש על חיל האוויר. הדריכות בחיל האוויר הועלתה מיד לאחר החיסול שמיוחס לישראל נגד הגנרל האיראני, והדריכות היא לקראת אפשרות של נקמה בטווח הקרוב, כשהאפשרויות כאן רחבות. ראינו את שיגורי המלטים של איראן דרך מיליציות שיעיות נגד ישראל. זה כמובן יכול להגיע מזירות נוספות, זה יכול להגיע ירי עם אינטנסיביות יותר גבוהה, וכמובן גם זה יכול להגיע גם ליעדים בעומק, להרחיב גם את טווחי הירי של האיראנים או מי מטעמם שינסה לבצע את הנקמה הזאת. ועל הרקע הזה דריכות צי במערכת הביטחון עם דגש על חיל האוויר.
רועי, תודה רבה. ועוד על הזעם האיראני והחרפת האיומים על ישראל יומיים אחרי החיסול בדמשק, בכתבה של נורית יוחנן.
הלילה באתר הקדוש 30 סייד הזיינה בדמשק ממשיכים להיפרד ממוחמד רזה זעדי ומששת המחוסלים האחרים בתקיפה בתחילת השבוע. הם יגיעו בהמשך לקבורה באיראן, שם מוסיפים לאיים.
דרווג סיוניסטה דארן انتقام شکست های خودشون رو در طوفان الاقصا از سرداران سپاه میگیرند، ولی راه به جایی نخواهند برد. به زودی هم شاهد ضربات مهلکتری به رژیم صهیونیستی خواهیم بود. و
במשמרות המהפכה הזכירו שוב ושוב בתגובותיהם את מבול אל-אקסה, השם שנתן חמאס למתקפת 7 באוקטובר.
از 70,000 رزمنده ای که احتیاط و آفند این عملیات رو به عهده داشتن، کمتر از 1500 نفر اونها به شهادت رسیده است. و بقیه اونها آماده تداوم مبارزه خودشون با صهیونیست‌های غاصب و اشغالگر هستند.
ההבטחה האיראנית נמצאת גם ברחובות טהרן. שלטים בעברית הוצבו ועליהם תמונותיהם של בכירים במערכת הביטחון ולצידם קריאה לנקמה. וכן כתבו את הבטחתו של המנהיג העליון של איראן, נגרום לכם להתחרט. הלילה גם נזרק בקבוק תבערה על קבר שמיוחס למרדכי ואסתר בעיר המדאן באיראן. במקביל לאיראן, גם בחיזבאללה דואגים להראות כי הפגיעה במשמרות המהפכה כאבה להם ותגרור תגובה.
اذا كنت تعتقد ان ضرب قائد من قادة الحرس الثوري في منطقتنا او قادة اعزاء احباء جاءوا من ايران ليضحوا بانفسهم من اجل فلسطين والقدس اذا كنت تعتقد ان بقتل هؤلاء يمكنك ان توقف هذا النهج المقاوم في منطقتنا فانت مخطئ
اليوم ما يجري في فلسطين في المنطقة وفي العالم هو طوفان احرار بكل ما للكلمه من معنى ونامل ان هذا الطوفان يكبر ويزداد و يقوى
باسرائيل يجيبوا لايومين اليوم برميزات على مخنوت لايموت ايويفين
نحن مجبرين את המוכנות שלנו ולצד זה אנחנו גם מרחיבים את הפעולה שלנו אל מול חיזבאללה, אל מול גופים אחרים שמאיימים עלינו, אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש ולכל איום, כנגד אויבים קרובים וכנגד אויבים רחוקים.
החיסול של מי שהיה אחראי על משלוחי נשק איראנים לסוריה וללבנון הוא פגיעה מדויקת וכואבת לטהרן. סביר שהאיראנים וחיזבאללה אינם מאיימים לשווא, וינסו למצוא את ההזדמנות הטובה עבורם לפגוע בישראל במידה דומה.
בהמשך לדברים שאנחנו שומעים, גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו עלייך, כשבישראל אומרים בשלב הזה, היממות הקרובות יהיו מתוחות מאוד.
ממש כך, מיכל, ועל רקע ההתנגשות המיוחסת לישראל והאיומים שנשמעים מאיראן, איומים מאוד ברורים, הם גם פוגשים את לוח השנה, לוח השנה שמטריד את מערכת הביטחון, מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו ברמדאן, ולקראת סופו של הרמדאן, כשבמילא עשרת הימים האחרונים של הרמדאן נחשבים לנפיצים יותר, יום ירושלים האיראני בפתח, ולכן בישראל לא רק מדברים על דריכות C, אלא גם על העלאת כוננות, רואי דיבר על חיל האוויר, זה קורה גם במקומות נוספים, כמו בנציגויות ישראל בעולם, וגורמים מדיניים אומרים לי הערב, אנחנו נמצאים לקראת יממות מתוחות מאוד, יש הערכות נרחבת גם בגלל איומי הנקמה וגם מחשש לפיגועים בשל רמדאן. בשורה התחתונה, ישראל בעקבות התקיפה שמיוחסת לה ניצבת בשיא המלחמה, בעוד איום שנשקף לא רק בגבולות ישראל ובתוך ישראל, אלא גם מעבר לים.
גלי, תודה רבה. ובגבול הצפון, גם הערב, שיא הכוננות, רובי אמרשלג, כתבנו, אנחנו אליך. שגרה של יום קרב, עשרות שיגורים לעבר מוצבים ויישובים, תמונת מצב.
נכון, הזקות הופעלו בהרבה מאוד יישובים, גם בגליל המערבי, גם כאן בגליל העליון. לכל אורך היום הזה נורו רקטות. לא היו נפגעים, חלק מהרקטות נפלו בשטחים פתוחים, אחרות נפלו בתוך לבנון.